עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, והיום אני רוצה לדבר איתכם בהתחלה של התוכנית על משהו מאוד מאוד חשוב, וזה להיזהר מזריקות ההרזיה, לפחות בגישה אליהן. אחר כך יהיה לנו את חקלאי השבוע, מיקו אוזן, והיום אנחנו נדבר איתו על הירק האקזוטי ארטישוק. בפינת המיתוסים נדבר על איך בודקים אם יש לכם סיכון לשומן בטני. בפינת המחקר, מה מכילה ארוחת הבוקר שתשפיע לכם על הזיכרון לטובה למשך היום כולו? האם זה פחממות? רמז? לא. אחר כך אנחנו גם נדבר על בשר על האש, קצת לקראת חול המת של פסח, עוד הרבה זמן, אבל כבר כדאי לדעת, ובמתכון לשבת, פיצה זוקיני של נוי קלתי. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל... סליחה, 0552-103-103, אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70, 054-70-103-70, אפשר לשלוח כל שאלה, ונעלה אתכם לשידור. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, לקבוצת הרדיו שלי, לצפות בשידור, לסמן לייק, לשתף ולשלוח שם שאלות. אני פה עם המפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור בני שאולסקי, עורך הדיגיטל עידו טבת, ועורך הפייסבוק איתי ניקסון. אוקיי. אני רוצה להתחיל בזריקות ההרזיה. זריקות ההרזיה האלה נעשו מאוד פופולריות בשנים האחרונות. הרבה רואים בהם פתרון מושלם. למה? כי תיאורטית, וזה המסר שמקבלים, אני לא מאשימה פה אף אחד, שאפשר להמשיך לאכול מה שרוצים, וזה פותר את הבעיה של הסוכרת, וגם עושה לנו במקומנו את הדיאטה, כי זה משפיע על תחושת השובע ותורם לשובע לזמן ארוך. העניין הוא שזה בדיוק ההפך מהרעיון הכללי. הגישה הזאת בעיניי לפחות ממש נוראית. השבוע עשיתי הרצאה בזום, משתתף אחד בסוף ההרצאה אמר, כמו שיש אנטיביוטיקה שמרפא מחלות, איזה כיף שיש לנו תרופה להשמנה, וזה הזריקות. אז שימו לב ממש טוב טוב. אנטיביוטיקה זאת באמת תרופה, היא הורגת את החיידקים, אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר חוץ מלקחת אותה. הזריקות לא עושות דיאטה במקומנו בשום פנים ואופן. אולי, אולי, אני חוזרת על המילה אולי, זה יכול לעזור בתחושת השובע, זה יכול אולי לעזור בטיפול בסוכרת, ולהיות כמו מקל הליכה כזה שאפשר להיעזר בו בתחילת התהליך, אבל אין בשום אופן לא במקום דיאטה. בשום אופן. זה שאנשים לוקחים זריקות וחושבים שהם ימשיכו לאכול קמח לבן ובציקים וסוכר, זה בדיוק ההפך מהמטרה. צריך לעבור לתזונה ובריאה בכל מקרה, ולהפחית פחממות בכל מקרה כטיפול לסוכרת. הרעיון הוא לא לאכול מה שרוצים ולקחת זריקות. הרעיון הוא לעבור לאוכל בריא ונכון ולשנות הרגלים. ומי שלא עושה את זה ביחד עם הזריקות, חשוב להדגיש, מזיק לעצמו. ושנית כל, ברור שבשלב מסוים הוא יראה שהוא מפסיק לרדת במשקל ויש לו תופעות לוואי מהזריקה, אז הוא יפסיק את זה. אז בשביל מה מראש? תרופה במרכאות, היחידה נגד השמנה היא שינוי הרגלים ותזונה נכונה, לא זריקות. תעברו לתזונה בריאה, זה ישפר לכם את המשקל ואת הסוכרת, גם בלי זריקות. אל תחפשו עיקופים בקיצורי דרך. ואם מישהו רוצה לעזר בזריקות, אז בסדר, נניח, אני לא בעד אבל נניח, זה חייב לבוא בליווי שינוי הרגלים ודיאטה. הזריקות בפני עצמן הן לא תרופה להשמנה חד משמעית. אוקיי, ועכשיו אני עוברת לפינה שלנו חקלאי השבוע, והיום אני רוצה לדבר על ארטישוק. ארטישוק, כינרס לדעתי אומרים, או חורשף. יש לו הרבה שמות מיוחדים, כי זה צמח מאוד מיוחד, מאוד עתיק, והסיפור הוא שזאוס מלך האלים כעס על אהובתו כינרה, שרצתה לחזור למשפחתה בני התמותה במקום להיות אלה יחד עם זאוס, אז הוא הפך אותה לצמח, שהוא חשב שהוא מכוער, לדעתי הוא צמח ממש ממש יפה, ומאז יש שם מאמינים שאכילתו היא סגולה לאהבה, ואפילו לפוריות. הוא נפוץ מאוד במטבח הים תיכוני, באיטליה, יוון, טורקיה, ספרד, גם אצלנו נמצא ברוחות מיוחדות, יש בו רק 47 קלוריות ב-100 גרם, הרבה סיבים תזונתיים, המון מגנזיום, המון אשלגן והמון ברזל, מה שאומר שאימא שלי לא טעתה כשהיא אמרה לי כשהייתי קטנה שחשוב לאכול ארטישוק בשביל הברזל, ואני רוצה להרחיב בנושא הזה עם מיקו אוזן שמגדל ארטישוק. שלום מיקו, אתה איתי על הקו?
היי, שלום.
היי, מה שלומך?
טוב, מה העניינים?
בסדר גמור, אני מבינה שעכשיו זה העונה?
עכשיו אנחנו לקראת סוף העונה.
אוקיי.
נשאר משהו כמו 3 שבועות של קטיף.
אבל אפשר להשיג רק בעונה את הארטישוק? אין את זה כל השנה, כמו
רק בעונה. כן, יש את זה בקופסאות שימורים כל העונה.
כן, אבל לא בשלמותו יחד עם...
לא, ארטישוק טרי יש מחודש נובמבר עד אמצע אפריל, תחילת מאי.
ושאר השנה אני יכולה רק בקופסאות שימורים, אם אני מבינה
לך. שאר השנה, כן, רק בקופסאות שימורים.
או בפריזר אני גם ראיתי האמת.
האמת שכן, זה מחזיק מעמד, אבל...
כן. תגיד רגע, ואיפה אתם נמצאים בארץ?
אנחנו מגדלים במושב פתחיה, שזה דרומה מרמלה.
כן, קרוב אליי, אני חושבת, לרחובות.
נכון, מזרחית לרחובות, מאחורי קיבוץ נען כזה.
כן.
כאילו לכיוון מזרח, כן.
כן. יפה, עכשיו אתם מושפעים מהמלחמה איכשהו? אתה לא על ספיקר, נכון? כי אני קצת שומעת.
לא על ספיקר, אני פשוט בשטח, באסיף, אז יש קצת רוח. אנחנו בדיוק באסיף של בצל עכשיו.
בצל, אוה, קשור. תגיד שנייה, אז מהמלחמה לא נפגעתם כל כך.
נפגענו בהתחלה רק, ומבחינת עובדים זרים נפגענו. חסר לנו עובדים מאוד מאז המלחמה, כי לא מגיעים עובדים חדשים מתאילנד, אז...
הבנתי, ואז מה?
יותר קשה. אבל מספיקים הכל, בסדר, מסתדרים.
תגיד, עכשיו, אתם כותפים את זה ביחד עם העלים, נכון?
כותפים אותו, כאילו, מרחק של 4 אצבעות פחות או יותר מתחת לפרי, שיש לו את הגיבול שלו, פחות או יותר 4 אצבעות גובה. וכן, איכשהו את הראש, איכשהו שוטפים אותו במים, מרווים אותו, ואחר כך ממיינים אותו ומשווקים אותו.
עכשיו, בדרך כלל אנשים משתמשים בלב, כאילו... אבל נכון. אני זוכרת שהייתי קטנה, אז גם היו מרתיחים את הפרי בשלמותו,
בדיוק,
עם הקוצים, מה שנקרא, העלים הקוצניים.
נכון.
טובלים בחומץ עם שמן.
אוקיי, לא, אנחנו עושים את זה אחרת אז.
איך?
אנחנו פשוט מרתיחים סיר מים גדול.
כן.
שמים הרבה מלח, הרבה לימון, ושמים את הראשי ארטישוק איך שהם ככה בפנים.
כן.
וזהו, אחרי איזה 1.5-2 שעות, יושבים בכיף, מקלפים.
אז זהו, צריך לתלוש
עליה,
לא טובלים כל עליה בחומץ עם שמן, ואז מכניסים לפה ומגרדים ככה את הסוף שלו הבשרני?
לא, את זה אנחנו לא עושים, אני לא מכיר את זה.
אוקיי, כנראה זה שיטה מדרום אמריקה.
יכול להיות.
כן, של אמא שלי.
אנחנו מלח ולימון, ויש את הסלט הידוע שקוראים לו טרשי של הטוניזאים, שהם פותחים את הלבבות אחד אחד, זה קצת עבודה, כי צריך לחתוך את כל הארטישוק, להוציא רק את הלבבות.
אבל מה, ואז זורקים את העלים.
זורקים את כל העלים ואת הלב שלו חותכים לפרוסות ועושים ממנו כמו סלט כזה טעים מאוד.
יש מלא סלטים, הלבבות של ארטישוק זה מדהים, אפשר לעשות את זה ממולה בתנור, אפשר הרבה דברים, זה טעים ברמה מטורפת.
ארטישוק, כן.
תגיד, ומה קורה, כמה זמן אפשר לשמור על זה בבית בלי שזה יתקלקל?
מקרר בסקית בתוך מקרר 3 שבועות קל.
בתוך סקית?
כן, או בתא סגור, אבל שיהיה סגור טוב כאילו.
בלי אוויר?
כן, בלי אוויר. אם הוא עם אוויר, אז הוא מתכווצץ מהר, אבל אם הוא סגור טוב, אטום טוב, 3 שבועות, בכיף הוא יש במקרר.
מעולה.
אין שום בעיה איתו, כן.
יופי, ואיפה אפשר להשיג טרי? אתה יודע במקרה ישראלי טרי?
האמת שאנחנו מוכרים כמעט לכל רשתות השיווק.
אוקיי, אני לא רואה את זה בכל מקום, אני חייבת להגיד.
למה? כמעט בכל מקום.
באמת? אני לא רואה.
כן, היום, במיוחד היום, שהמחיר שלו כבר ירד והוא זול,
כן.
אז במיוחד היום יש אותו כבר בכל מקום.
אוקיי.
כאילו בתחילת העונה קצת קשה להשיג אותו, כי הוא יקר ואין כמות, כאילו כותפים ממש מעט, אבל ככל שהעונה מתקרבת, שזה חודש פברואר ומרץ, מתחיל להיות הרבה ארטישוק, ויש אותו כמעט בכל מקום.
מעולה. טוב, אנחנו מליצים לכולם.
גם אני ממליץ לכולם.
עם סגולות של אהבה, כמו שאנחנו לומדים מזהוס. ו...
אהבה, נכון, כן? הרבה ברזל.
נכון, בדיוק, המון ברזל.
זה הרבה אנשים שמחפשים לצרוך ברזל, קונים הרבה ארטישוק.
יפה.
זה ממש טוב.
בהחלט מומלץ, בריא, טוב, דיאטטי. ויופי, תודה רבה רבה למיקו אוזן.
שבת שלום,
שבת שלום, מיקו, בשורות טובות, אמן. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
טוב, והיום בפינת המיתוסים שלנו על שומן בטני, איך אנחנו יכולים לדעת אם יש לנו שומן בטני? אז קודם כל, נכון שזה רק עניין של הרגשה, ואפשר גם פשוט רק להסתכל בריא, אבל בוא נגיד על זה עוד אפשר להתווכח, כי יש כאלה שרואים כל מיני דברים שאולי לא באמת באמת מסוכנים או קיימים, וזה סתם מפריע לנו. אז יש לנו דרך למדוד, דרך מדעית למדוד, אם יש שומן בטני, האם הוא מסוכן? עכשיו, אם יש באמת שומן בטני, חשוב להגיד שהוא מפריש חומרים שגורמים לסוכרת, ללחץ דם ולמחלות לב. אז מה עושים? יש לנו שתי בדיקות שאני רוצה כאן להרחיב עליהן. הבדיקה הכי פשוטה, אם יש לכם סרט מדידה בבית, זה יכול להיות כל סרט רגיל, אפילו כזה מה שנקרא המטר שאתם מכירים שבודקים, לוקחים את זה. בודקים את הכף המותן, צריך כזה להתכופף הצידה, איפה שיש לנו את הכפל הזה, שם. לעשות מסביב לכל המותן, אז לפי המדידה הפשוטה, אם זה בנשים מעל 88 סנטימטר, או בגברים מעל 102 סנטימטר, מתחיל להיות סיכון מסוים. ואז יצאו בכמה ארגוני בריאות בעולם, ואמרו, רגע, רגע, זה לא כזה מדויק, כי אולי יש קשר גם בין ההיקף של המותן לגובה. בואו נעשה את ההיקף המותן לחלק לגובה בסנטימטר. נגיד אם יצא לכם 70, ואתם גובה נגיד 1.60 מטר, אז עושים 70 לחלק ל-160. אם יוצא לכם בין עד 0.5 זה תקין, מעל 0.6 זה יוצא סיכון גבוה לבעיות בריאות. רק לפי המדד הזה דוגמה, אישה בגובה 1.60 מטר, נגיד אם היא, עם היקף המותניים שלה גדול כבר מ-80, בניגוד למה שאמרנו קודם, 88, פה כבר מעל 80 נחשב לסיכון. מה הפתרון אם יש שומן בטני? תזונה עם מעט סוכרים, כמה שיותר למעיט, כולל למעיט בפרוקטוז, הוא בעיקר נמצא במאכלים מתועסים, אבל גם בפירות. באופן כללי כדאי להפחית בפחממות למנוע שומן בטני, ואם כבר אוכלים פחממות, אז לפחות להקפיד שהם יהיו פחממות איכותיות בלבד. יש לנו מאזינה על הקו? מאזינה, שלום.
שלום.
מה שלומך?
אני בסדר, ורציתי, פעם ראשונה אני בשידור, מעריכה אותך ואת כל, את כל התורה שאת תמיד פורסת לפנינו.
תודה רבה. את על ספיקר?
לא.
לא.
באוזן הטלפון, באוזן, את שומעת אותי?
כן, פשוט קודם שאמרתי את עצמי בהד כזה, אז עכשיו יותר טוב, תודה.
כן, אז שלוש שאלות.
כן.
שאלה ראשונה, כן. לגבי ג'לי שאנחנו קונים בסופר.
ג'לי?
ג'לי, כן. ג'לי כן. בטעם תוד, בטעם אפרסק, מה שאנחנו היינו כן. כילדים אוכלים כן. בבית.
נכון.
תמיד הייתה מכינה. מה דעתך בנושא הג'לי? כי אף פעם לא הכנתי לנכדים, ואני אומרת אולי הקיץ קרב, וזה מן מנה אחרונה ופינוק נחמד להם.
כן.
מה דעתך?
אז תשמעי, קודם כל אני חייבת להגיד לך שכצמחונית, אני לא יודעת אם הנכדים צמחונים או לא, אני לא אוכלת ג'לי, כי גם אם הוא כשר פר וה... מקור שמפיקים ממנו בדרך כלל זה עצמות שלו דגים או בקר או אפילו חזירים מקבל אישור כשר פרווה, כי כאילו זה שכח מאיפה זה הגיע, אבל אני בתור...
אבל לי זה לא, העניין של הפרווה לי לא משחק.
בסדר גמור, אני רק אומרת שכצמחונית אני לא אוכלת. ועכשיו, כשאני מסתכלת על הרכיבים של הג'לי, אז זה לא רק הג'לטין הרבה פעמים, ויש גם ג'לים שלא מכילים בכלל ג'לטין, אלא כל מיני סיבים תזונתיים אחרים כדאי לדעת. עכשיו, את צריכה להסתכל על המוצר שאת קונה, מה הוא עוד מכיל. בחלק מהמקרים זה יכיל לך צבעי מאכל טבעיים, מגזר, מקורקו, מקורף סגול, שהם בסדר גמור. בחלק מהמקרים זה מכיל צבע מאכל סינתטי, שהוא לא טוב לילדים בעיקר, כי את רוצה להכין את זה לנכדים. אם תראי את המילה טרזין, או אדום הלוע, או כל הדברים האלה, הם גורמים להיפראקטיביות, לפריחה, לבחילה, לכל מיני דברים שאנחנו לא רוצים להכניס להם לגוף דברים לא בריאים. אז רק להסתכל על האריזה, כי יש הרבה סוגים. בנוסף, עלול להיות לך שם כל מיני חומרים נוספים, עם כל מיני אי שהם לא בהכרח מזיקים תמיד, למשל לכל מיני חומצות מאכל או מבסטי חומציות.
אז זה המקום הנכון לקנות את הג'לי זה בחנויות טבע, לדעתך?
את יודעת שאני ראיתי גם בחנויות טבע דברים עם, חומרים משמרים וכל מיני צבעים, כי זה שמשהו אורגני זה לא אומר שאין בו עוד דברים. יכול להיות גם אוף אורגני, נגיד סתם דוגמה, אני לא יודעת מה הוא מכיל. את רוצה להגיד לי, את יודעת במקרה מה יש שם?
לא, לא.
אז פשוט להסתכל על האריזה, זה לא חייב להיות שבסופר אין, אבל יכול להיות שזה בסדר. בסדר, אבל פשוט להסתכל על האריזה, מה זה מכיל, שלא יכיל צבעי מחל גרועים, ואז זה בסדר. עכשיו, לשים לב שאין בזה כאילו שום דבר בריא גם. זה סתם סוכר, אם קצת, את יודעת.
נכון, אבל פעם אנחנו נמדי פעם.
כן, אז לפחות שיהיה סתם סוכר, בלי סתם סוכר עם חומרים מזיקים.
שאלה שנייה, האם הערך הקלורי עולה אם אוכלים פרי פלוס יוגורט 3% או עדיף לאכול כל אחד מהם בנפרד? לפירות הם כוון כמו
מה לא גז. הבנתי את השאלה, אם את אוכלת רק פרי, האם הערך הקלורי עולה אם את אוכלת גם פרי וגם עוד משהו?
כאילו אם אני עושה מין צלט של יוגורט למשל עם טוט או
נו,
עם
ברור, אם את, כל דבר שאת מוסיפה סופרים, כל דבר שאת מוסיפה יש לה ערך קלורי, אין פה משהו בחינם.
לא, השאלה אם עדיף לאכול את הפרי בנפרד.
לא, לא, למה? מה פתאום? איך שנוח לך?
או ביחד, זה לא מעלה את הערך הקלורי שלו.
זה מעלה בדיוק באותה מידה כמו שאם תוכלי כל אחד מהם בנפרד. העניין הוא שאת מרוויחה על הביחד, את מרוויחה את זה שהחלבונים מהיוגורט מעכבים את ספיגת הסוכר מהפרי, ואת גם מרוויחה, תכלס כן, ואת גם מרוויחה שבפרי יש ויטמין C, בטוטים יש ויטמין C שעוזרים לספיגת הסידן מהיוגורט, ולכן...
מעולה.
העניין הוא שרק, אני אגיד לך מה, סתם דוגמה, אם את אוכלת רק יוגורט בבוקר, ואז רק טוטים ב-10, ואז ארוחת צהריים. אם את אוכלת את שניהם בבוקר, ואז מוסיפה עוד משהו ב-10, כי את כבר רעבה עוד פעם, אז את כן מוסיפה קלוריות בעצם.
הבנתי, לא, אני לא בקטע של דיאטות וזה, זה
הבנתי.
משקל רגיל ונורמלי. שאלה שלישית, שבעיניי די משמעותית, אני כחולת סרטן לשעבר, סרטן שד, איכשהו שמעתי שירקות כתומים כמו בטט, עדלת, גזר גורמים לריבוי תאי סרטן בגוף למי שכבר חלה. ידוע לך משהו בנושא הזה?
אני שמעתי על זה למי שחלתה שחלה בסרטן ריאות או כתוצאה מעישון, אבל תקשיבי, יש לזה כל כך הרבה יתרונות שאני לא הייתי מפחיתה צריכת כתומים בגלל איזשהו דבר כזה שהיה עליו
מרחב. אם זה גורם לריבוי...
זה לא חד משמעית גורם, היה מחקר אחד, זה לא אומר שאצל כולם זה גורם, וזה גורם, וזה לא אומר שאצל מי שהחלים זה גורם, לחלוטין, וזה לא אומר שגם אצלך זה גורם, כי יכול להיות שזה רק באלה שבאמת היה להם סרטן הריאות כתוצאה מישון, אז את לא צריכה להתייחס לכל פיסת מידע שאת מקבלת.
רציתי רק לבדד ליטח,
הבנתי.
מאחר שיש לך...
אני לא הייתי מפחיתה.
לא להוריד.
חד משמעית. חד משמעית, זה נותן לך כל כך הרבה ערך בריאותי, לא להוריד.
טוב, אני מאוד מודה
תודה לך גם.
להתראות.
תודה, ביי שבת ביי. שלום. ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום לך.
מה שלומך?
טוב, תודה. שמי יצחק. יש לי שתי שאלות.
כן.
סליחה? יש לי שתי שאלות. אחד בקשר לממתיקים טבעיים, בעיקר מלטיטול. אני רואה, למשל, אני אתן את הדוגמה קונקרטית, הלכתי לסופר וראיתי שם בנפלקס כתוב בלי תוספת סוכר.
מה ראית שם?
בלי תוספת, בנפלקס.
מה זה
בנפלקס?
ברנפלקס.
ברנפלקס,
ברנפלקס, כן. אמרת את זה עם איזה מבטא אמריקאי?
לא, לא, אני קורא את זה בעברית.
ברנפלקס.
כן, כן. אז כתוב שם בלי תוספת סוכר, באמת כתוב במרכיבים ש... 0.8 גרם ל-100 גרם
לא, אתה לא צריך להקריא לי את כל מה שזה מכיל, תשמע, מלטיטול הוא בסדר גמור.
רק את הסוכר, הקראתי עכשיו, רב כהלים, 23%, כנראה זה הרוב זה מלטיטול. אבל אני שמעתי שהמלטיטול למעשה גם הופך לסוכר, כמו
פחמימות.
לא?
זה פחממה, אבל זה, יש קבוצה של פחממות שנקראות סוכרים כהליים. כן. זה כל מה שאתה יכול לזהות את זה, לפי שזה נגמר בעול. סורביטול, קסיליטול, מלטיטול, גם אריטריטול, כל מיני מה שנגמר בעול.
כן.
עכשיו, הסוכרים הכהליים לא, כמעט שלא מקפיצים את הסוכר בדם. בנוסף, אין להם איזושהי השפעה לגבי תסיסת חיידקים בשיניים, ולכן כל המסטיקים מכילים כמות מאוד גדולה של מלטיטול, מניטול כאלה. כי אז זה לא מזיק לשיניים, וההפך זה עוזר קצת לאזן את החומציות בפה אחרי ארוחה. זה בסדר גמור המלטיטול שאתה שאלת עליו, אין איתו שום בעיה בברן פלקס, ואם מחשבים אותו בתור פחממות שם, אז זה לא צריך לטריד אותך, אבל יש בו ברן פלקס, הוא בעיקרון מוצר של פחממה. זה כן, עשוי מחיטה. כן. זה שיש שם גם את הממתיקים, רוב הפחממות זה מהחיטה, זה לא צריך בכלל.
זאת השאלה השנייה, שאמר קיבים, זה חיטה, כמה חיטה, אבל חיטה מלאה.
בסדר גמור, אני יודעת.
הרוב זה חיטה מלאה.
תקשיב, יש שני סוגים בלבד של דגני בוקר, שאני חושבת שאני יכולה להמליץ עליהם ולהגיד שאני באדם. זה מה שציינת, ללא סוכר, ועוד אחד מחול, הפייבר וואן, ללא סוכר, זהו. כל שאר הדגני בוקר לא בריאים, אלה שני הסוגים שהם בסדר גמור.
נכון, הם להם סוכר. עכשיו, מה שרציתי לשאול עוד בקשר לקמח מלא, וגם לא רק קמח מלא, אלא גם פחמימות אחרות,
כן.
שמתפרקים, השאלה איך אני יודע איזה פחמימות שהופכים לסוכר, ואלה שפחות הופכים לסוכר, איך אני יכול לסווג את זה?
אני כזה לא כל כך הבנתי את השאלה, אתה שואל מה הופך בגוף לסוכר?
בדיוק, נגיד פה כתוב, נגיד 30 גרם חיטה מלאה, נגיד, כמה מזה או 30 גרם?
הכל, הכל, כל הפחממות של החיטה, מה זה פחממה מלאה? זה סוכרים שמחוברים אחד לשני בשרשרת ארוכה מאוד, ובמאיים זה מתפרק לסוכרים בודדים, ורק אז זה יכול להיספג אל הגוף. זה לא, הסוכר הכהלי הוא
נשאר. אז מה היתרון של החיטה מלאה, לא מלאה?
היתרון שזה לוקח לזה בערך 3 שעות עד שהכל מתפרק לאט לאט ונספק, ואז זה לא מקפיץ את האינסולין, כמו חיטה לא מלאה או סוכר, שזה סוכר נספק תוך 10 דקות, וכמח לבן תוך 20 דקות, הכל קופץ לך לדם בבת אחת, כי אין שם עבודה לעכל את זה, וזה מקפיץ את הסוכר והאינסולין בדם.
אבל בסוף, אז את אומרת שבסוף...
בסוף זה אותו דבר. עכשיו, יתרון נוסף של חיטה מלאה, שיש לנו את הקליפות של גרגר החיטה, אתה לא שאלת אותי על זה, אבל אני אגיד לך, ובקליפות יש ברזל, סידן, מגנזיום, אובץ, אשלגן, סיבים תזונתיים שמונים סוכרת, מונים מחלות לב, מונים סרטן המעי הגס, מונים עצירות, מונים הכל. את זה אין לך בקמח לבן. אז חד משמעית, להעדיף חיטה מלאה.
ברור, ואולי בשעות שאלה יש למשל פחמימות אחרות, למשל כמו נגיד בטטה או תפוחי אדמה.
גם זה מתפרק בסוף לסוכר.
גם מתפרק הכל לסוכר.
ברור, בגוף.
ברור, ברור.
אבל זה לא כמו לאכול סוכר, שלא נגיד זה אותו דבר.
לא, ברור, ברור שזה לא לאכול, אבל בסוף זה מסיים, ברור.
בסוף כן, בסוף כן.
אוקיי, כן, אוקיי, אני מודה לך מאוד, תודה רבה לך.
גם אני לך, תודה רבה רבה. יש לנו מאזינה לקו, שלום.
שלום מאיה, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך את?
בסדר גמור, רציתי להתייעץ איתך. תראי, אני בחורה צעירה ורזה והכל טוב,
יופי.
אבל אני סובלת מעצירות.
אוקיי.
עכשיו, את בדיוק אמרת למאזין הקודם שסיבים תזונתיים עוזרים בזה, וזה נכון. העניין הוא שאני מנסה לחשב כאילו כמה סיבים תזונתיים אני צריכה לצרוך ביום, והלכתי בהתחלה לפי מה שראיתי באינטרנט שאומרים בין 20 ל-25.
40 לפחות, איפה ראית? אני לא יודעת.
בבקשה.
אבל שנייה רגע, בואי נלך ליותר אחורה לפני שאת מחשבת סיבים תזונתיים והכל. הרבה פעמים יש סיבות גנטיות או רשתיות משפחתיות לעצירות, שזה לא בהכרח נפטר אם את דואגת לכמות סיבים תזונתיים. ואז אנחנו יכולים לעזר בכל מיני תכשירים צמחיים, שאני אגיד לך אותם, אם זאת הסיבה. עכשיו, לגבי סיבים, אם את שמת לב שזה עוזר לך, אני לא חושבת שאת צריכה לשבת עם מחשבון או אפליקציה ולהתחיל לחשב, כמה סיבים את אוכלת, אלא פשוט להגדיל בצורה מאוד משמעותית את כל סוגי הסיבים שאת אוכלת, מחלקים אותם למסיסים ובלתי מסיסים, זה הבלתי מסיסים זה בירקות, כמה שיותר ירקות, והמסיסים זה בחיטה מלאה, מה שאמרתי קודם, למאזין, ובשיבולת שועל מלאה, ובאורז מלא, ובכל אלה הדגנים והקטניות עם הקליפות, שהם קצת יותר מתנפחים עם מים במעיים, וקצת יותר יוצרים את ה... מה אני אגיד בלי שזה יישמע רע ברדיו? לא משנה, יוצרים...
הנפח שלה.
כן, את הנפח בדיוק. יופי. עכשיו, הרעיון הוא שסיבים תזונתיים יכולים לגרום לעצירות אם לא שותים מספיק מים, אז במקביל להעלאת הסיבים צריך לשתות מספיק נוזלים, מים כמובן או סודה בעדיפות, אבל אחר כך כל הנוזלים באופן כללי חשובים. אחר כך, בשביל שהסיבים הבלתי מסיסים שיש לנו ב... ירקות, יוכלו לפעול טוב, צריך לשלב עם זה שמן איכותי, נגיד שמן זית או שמן חמניות בכפישה קרה בסלט או משהו שכזה קצת יעזור למעיים כאילו במרכאות כפולות להחליק את זה החוצה. בקיצור יש עוד הרבה גורמים, בסדר? את בעיתות שם, תפסיקי אותו כי כולנו שומעים.
כן, סליחה, אני רק אני אחדד, אני חושבת הסירות כנראה בעקבות הריון שהיה לי, אז זה קרה, כל הבעיות התחילו אחרי זה, אני לא יודעת אם זה נחשב
ברור. כמה זמן את אחרי לידה?
אני האמת היא כבר שנתיים אחרי, אבל זה און אנוף הסיפור הזה מאז. אבל אני באמת שמתי לב שאם אני שותה יותר, אני מאוד עבדתי על זה בתקופה האחרונה, אם אני מגבירה את המים ואת הסיבים, זה באמת פשוט עובר מעצמו.
אז יופי, אז בבקשה, יש לך...
העניין הוא שאת אומרת עכשיו אפילו 40 גרם, ואני פשוט...
אבל 40, את יודעת, אני אוכלת 400, אז מה?
אז דווקא מה שאני ראיתי זה שזה גם יכול לגרום לי לשלשול, אם אני מגיעה לכמויות גרעות מדי.
וואי, זה יופי. טוב, אני...
בגלל זה אני מנסה למצוא את זה.
אז תמצאי את הדרך שנכונה בשבילך. אין המלצות, תאכלו ככה וככה, כמו שאני יכולה להגיד לך, ויטמין C, את צריכה 60 עד 75. אין כזה דבר. ממליצים להרבות, מדברים על 40 פלוס, אם לך ספציפית זה עושה את התחושות הלא טובות, אז את יכולה למצוא את האיזון. שוב אני אומרת, לא עם אפליקציות ומחשבונות, כי הסוג של הסיבים הוא שונה.
הבנתי.
את יכולה פשוט לראות על עצמך, מה עושה לך, איזה תזונה עושה לך טוב, איזה תזונה עושה לך קצת פחות טוב, מכשני הכיוונים, מהכיוון של עודף פעילות מהם, או מהכיוון של חוסר, ולהתמיד במה שכן עושה לך טוב, יכול להיות שזה לא קשור לסיבים אלא לנוזלים.
הבנתי, מעניין. ומה אמרת לגבי תכשירים טבעיים שעוזרים בנושא?
אבל אם יש לך סיבים ומים, אז מה אכפת לך?
לא אכפת לי, אבל אני סקרנית.
טוב, אז אנחנו לא נעשה פה פרסומות, אבל יש תכשירים צמחויים ללא מרשם רופא בכל ניופארם ופארם ומה שזה לא יהיה, אפילו באונליין, בכל הרשתות, אפילו באונליין, בחלק מהסופרים, סתם בפינת פארם שלהם, וזה בלי מרשם רופא וזה לא בעיה.
הבנתי.
נראה אם לכתוב לכם משהו אחרי השידור.
הבנתי, בסדר, אני בינתיים דבוק בירקות עם שמן.
כן, את לא צריכה שום דבר, בדיוק.
כן, וחיטה מלאה וכאלה, אחלה.
בדיוק.
תודה רבה.
תודה רבה לך, ויש לנו, ביי ביי, ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום מאיה.
שלום שלום.
תודה על התכנית.
תודה לך שעלית.
יש לי שני שאלות, השאלה הראשונה, כמה שיניים של שום צריך לאכול ביום כדי להוריד את החולסטרול? זה השאלה הראשונה, השאלה השנייה, איפה יותר ויטמין A, בגזר או בדלת?
בדלת או במה?
או בגזר.
אוקיי. אז קודם כל ככה, השאלה הראשונה, לפי המחקרים שבוצעו, כדי להגיע להשפעה של ירידה בקולסטרול, מספיק שאין שום אחת ליום, אם אתה יודע להפיק ממנה את המרב, של החומר הפעיל. עכשיו, החומר הפעיל נמצא שם, אבל הוא הופך להיות, הוא נמצא שם בשום בצורה בלתי פעילה, ורק מתי שחותכים אותו, ונוצר כל הריח, הריח מעיד על החומר הפעיל, על עצין, ואז בעצם אתה צריך לחתוך את זה או לקטוש את זה, לחכות איזה 2-3 דקות, ואז שן שום אחת ליום. עכשיו, שבוע שעבר, השן שום אחת ליום מפחיתה את הקולסטרול אפילו ב9%. שבוע שעבר דיברתי עם מישהו שהוא מגדל שום פה ברדיו, והוא אמר שגם יש הבדל בין סוגי השום, ושום שהוא מיובא מסין, יש בו בערך 20% מהחומר הפעיל משום ישראלי. אז אם יש לך שום מסין, אז צריך 5 שיניים כאלה ליום, ושום ישראלי מספיק שן שום אחת ליום כדי להגיע לתוצאה הזאת. וכדי להגיע להשפעה של הפחתת סיכון לסרטן, כנראה שצריך גם יותר. עכשיו, לא לשים בתנור, לא לבשל, לא לחכות יותר מדי, כי אז החומר הפעיל מתפרק בחלקו, פשוט לחתוך או לקטוש, לחכות כמה דקות, ואז לצרוך את זה בתוך סלט או בתוך מה שאתה רוצה. בסדר? ואני יכולה לעבור לשאלה השנייה.
כן, תודה, כן, תודה. אני הורדתי כולסטרול מ-230 עד 209.
יפה.
בעזרת האבוקדו. אבל זה לא פתרון לטווח ארוך, כי אני אשמן.
אז גם וגם, גם וגם אפשר. כל הכבוד. ועכשיו, לגבי השאלה השנייה, בגזר יש יותר ויטמין A, מדלת, דלורית, בטטה וכו'. בצורה, האמת שבצורה יחסית יותר משמעותית. חשוב לזכור שוויטמין A לא כל כך מתפרק, לא בגזר בתנור, לא אם מכינים גזר מגורד לכמה ימים מראש, לא אם עושים מיץ גזר, לא במרק כתום וכו'. אז כולם זה פתרונות טובים, אבל השאלה שלך, הגזר יותר מרוכז בוויטמין A.
תודה רבה
לך, היה כיף לדבר איתך. עכשיו אנחנו עוברים לפני הפרסומות לפינת המחקר השבועי, והשבוע אני רציתי לדבר אתכם על משהו שכבר העליתי סיכום שלו, אם תרצו, בפייסבוק שלי, מה מכילה ארוחת הבוקר שתשפר לכם את הזיכרון. עכשיו, בדרך כלל אומרים, אוקיי, יש לכם מבחן, תאכלו שוקולד, תאכלו משהו עם סוכר, זה מגדיל את הזיכרון, זה עוזר לנו לעבור את המבחן עם יותר פרטים שאנחנו זוכרים, אז לא. אז במחקר הסתבר שארוחות הבוקר שמכילה את המרכיבים הבאים הכי עוזרת לתפקוד המוחי. קודם אני רק אגיד שבדקו 3,000 אנשים ועשו להם מבחני זיכרון. מה הם אכלו ארוחת בוקר? נתנו לה כל מיני סוגים. אז ארוחת הבוקר שהכילה הכי הרבה מרכיבים שתרמה לשיפור הזיכרון היו ככה, חלבונים, כלומר, או ביצה או גבינה או יוגורט, קפאין, שכולנו יודעים שעוזר לזיכרון כבר, אז זה חשוב, מים מסתבר, חוסר נוזלים הפחית את תפקוד המוח. עכשיו, אם שותים כוס מים, לפני הארוחה זה גם עוזר לנו קצת ליותר סובה. עוד מרכיב שנמצא כעוזר זה אומגה 3. עכשיו, אומגה 3 הייתה כמובן בארוחת בוקר לא מדגים, אז איפה יש עוד אומגה 3? צ'יה, פשטן ואגוזי מלך. דוגמאות לארוחת בוקר שאפשר לנסות, זה חביתה, סלט קטן, שני חצי אגוז מלך, קפה. מי שרוצה עוד פחממה פה כי הוא מרגיש שארוחת בוקר חסרה במשהו, אפשר להוסיף כמובן פרוסת לחם קל אחת. דוגמה נוספת, חצי קוטג', פלפל אדום, שוב עם אגוזי מלך, קפה, אם רוצים אפשר להוסיף לחם או פריחיות. או יוגורט חלבון עם כף פירות יער, גם פה מתאים מאוד האגוזי מלך, אפשר להוסיף כף שיבולת שועל אם רוצים ממש מוזלי, וקפה. אז הארוחות האלה מסודרות, מסוכמות, אצלי בפייסבוק למי שרוצה לראות את זה כבר, ואחרי הפרסומות נדבר על למה אומרים שבשר על האש מסרטן, האם זה נכון, ואם כן, מה הפתרון, אז תישארו איתי. והיום בפינה טוב לדעת על למה אומרים שבשר על האש מסרטן, איך אפשר לבטל לחלוטין את הנזקים בלי הרבה מאמץ, ומה הבשר הכי משמין. אז לקראת פסח וחול המועד, אז חשוב להדגיש את הנושא, בזמן צליית בשר על האש הוא נחשף לחום מאוד גבוה. בשר על האש, בייחוד ככל שאחוז השומן בבשר הזה יותר גבוה, אז נוצרים בו יותר ויותר חומרים מסוכנים. איך מבטלים את זה? אז קודם כל, לפי כל המחקרים, השריה מוקדמת של הבשר בסוגים שונים של מרינדה, מפחיתה את החום שהבשר מגיע אליו, אז את כמות החומרים המזיקים שנוצרים. בנוסף, אם אתם עושים על אש כזאת עם גחלים, אז עדיף על גחלים אפורים ולא על אש גלויה. בנוסף, להפוך את הבשר לעתים קרובות מאוד, גם לנפנף הרבה, שזה קצת צורף אולי גם קלוריות, וגם לא לאכול חלקים שנשרפו ונחרחו והפכו לשחורים. הכי חשוב זה גם לצרף לארוחת המנגל שלכם ירקות טריים, כי הם מכילים נוגדי חמצון שמנטרלים את החומרים המזיקים שנוצרים בבשר. כל הירקות מכילים נוגדי חמצון, אז כל הירקות מכל הצבעים זה יהיה נפלא. ולסיום, מה הבשר הכי משמין? אז שימו לב, מכל מה שעושים על האש, כנף אחת מכילה יותר מ-200 קלוריות, תקף אחוז שומן גבוה. גם סטייק אנטריקוט, חתיכה של 200 גרם, בערך 700 קלוריות, זה המון. מה הכי פחות משמין, אז שיפוד פרגית. 4 יחידות, פחות מ-150 קלוריות. אוקיי, יש לנו מאזינה על הקו. שלום.
הלו, אני?
כן, את, מה שלומך?
אוקיי, בוקר טוב, בסדר.
צהריים טובים כבר, תכף לילה טוב. כן.
דוקטור רוזמן, אני רציתי לשאול משהו שנשמע לי מאוד מוזר.
אוקיי, מוזר, אוקיי.
בריקות הטעימה, לא חשוב אם זה הקלאסית או זאת של אמריקה, כתוב במרכיבים, מי גבינה, בלי לציין שום אחוז.
מה זה משנה לך אחוז? לא הבנתי.
תראי, אם האחוז של מי גבינה זה 10% או 90% או 100%.
הבנתי, הם לא חייבים לכתוב לך לפי החוק את האחוזים של הרבה דברים, שגם את קונה הרבה פעמים מיץ, תפוזים שעשויים מתפוזים, וקודם כתוב לך סוכר, לא כתוב לך כמה אחוז סוכר וכמה אחוז תפוזים. את יכולה לדעת את הכמות לפי הסדר של רשימת הרכיבים.
כן, הוא במי גבינה הראשונים בסוף.
הראשונים. סימן שיש לך שם יותר מי גבינה ממשהו אחר, שזה אולי חלב רגיל. וזה כבר אומר שזה מצוין. עכשיו, לעשות גבינה רק ממי גבינה זה כנראה קשה.
לא, אני לא רציתי להכין.
לא, אני אומרת לך שהרוב הסיכויים שתמציא ריקוטה יהיה בה יותר מי גבינה מחלב רגיל, אבל יהיה בה גם חלב רגיל, כי זה קצת מסובך לעשות רק מהמים שנשארו גבינה. אבל עדיין,
זאת אומרת, זה לא 100% אלא קרוב.
נכון, אבל זה מספיק טוב, זה מה שאני מנסה להגיד. זה מספיק כן, טוב כן. מבחינת איכות חלבון וכמות סידן, את רואה שזה המון.
כן. אוקיי.
מה זהו?
זה נשמע טוב.
יופי, מהממת. תודה רבה.
כן, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
שלום.
שלום, שבת שלום. ויש לנו עוד מאזינה, שלום.
שלום.
שלום, שלום.
היי, אז יש לי שתי שאלות, אני מקווה שיש אפשרות לענות על שניהם, אבל
בטח, בואי נתחיל.
אוקיי, השאלה הראשונה היא יחסית פשוטה, רציתי לשאול איזה תחליף חלב הוא הכי בריא. כמובן שללא סוכר רצוי, אבל יש כל מיני חברות שונות, ואני מאוד מאוד אוהבת את החלב שיבולת שועל הכתום.
תראי, אם אנחנו מתייחסים לחברות, זה יותר עניין של טעם, כי מבחינת רכיבים, אם אני לא טועה, זה נורא תלוי, את לא יכולה לשוות חברות. לכל חברה יש בערך, נגיד, 20 סוגים, אחד לייט, אחד ללא סוכר, אחד מופחת סוכר, אחד שיבולת שועל, אחד שקדים קוקוס, אחד שקדים שיבולת שועל, אחד זה, וכל מוצר, אחד אגוזי שיבולת שועל, וסליחה, אגוזי אילוז ושיבולת שועל, וכל מוצר יש לו רכיבים שונים לחלוטין, אז זה לא נכון להשוות חברה לחברה, צריכה להשוות מוצר למוצר. אם נסתכל באופן כללי, אז הם כולם אותו דבר פחות או יותר, וזה יותר עניין של טעם. אני יודעת מה יותר טעים לי, אז אני קונה את מה שיותר טעים לי. ברוב המקרים את צודקת של המופחת סוכר יהיה עדיפות, אבל גם אלה עם הסוכר, בואי נהיה רגע ריאליות. אנחנו צריכים להסתכל, בניגוד למה שאמרתי למאזינה הקודמת, לא על איפה הסוכר נמצא ברשימת הרכיבים, כי זה שכתוב במקרה שם, נגיד מים, ואז סויה, ואז סוכר, וזה שסוכר הוא במקום השלישי, זה לא אומר עדיין שיש שם הרבה סוכר במקרה הזה ספציפית, כי מדובר במשהו שהוא נוזלי. כשאת מסתכלת ויש שם 3% או 2% סוכר, זה גם כן לא כזה נורא, כי אנחנו לא שותים שם 5 ליטר ליום. אז את צודקת, אבל עדיף ללא סוכר, אבל גם אלה עם הסוכר הם לא נוראים, וגם בשורה התחתונה, מה שיותר טעים לך. עכשיו אם אני משווה באופן כללי, בלי קשר לחברות, מה עדיף, סויה או שיבולת שועל או שקדים או אורז, אז לסויה יש יותר יתרונות מבחינת כמות חלבון וכמות סידן.
אבל כמות גדולה של סויה ביום היא
בסדר גמור, ב-1970 חשבו, וואי כמה הזקות, ב-1970 חשבו שבפיטואסטרוגנים בסויה, יש כאילו שיש להם השפעה שהיא על כל ההורמונים בגוף, ולכן לא מומלץ לילדים ולגברים ולכל מיני כאלה, כי רק אז גילו בעצם תופית או אסטרוגנים, זה חומרים שיש להם מבנה שהוא דומה קצת לאסטרוגן. אבל אז, את יודעת, מגלים גם את הפלבונואידים וגם את תופית או אסטרוגנים, ועשו על זה מלא מחקרים, וראו שהם, כל החומרים שיש בסויה מפחיתים סיכון לסרטן, מפחיתים סיכון למחלות לב, ומומלצים לצריכה יומית. כן, אנחנו צריכים להיות מעודכנים קצת, לא להתייחס למיתוסים שהושרשו בפעם.
ממש הושרשו.
כן.
תודה רבה. והשאלה השנייה זה לגבי התזונת קיטו. אני נכנסתי לזה חזק יותר מהבחינה של הפחתת תסמיני ADHD ודברים נוספים. רציתי נגיד כמו חרדות קלות ובכלל מצב רוח והורמונליות.
לא, לא כל כך הבנתי את השאלה. את יכולה לחדד?
אני הבנתי מכל מיני דוקטורים כמו דוקטור פאנג ודוקטור...
כי יכול להיות שהתשובה היא לא אצלי בתוכנית, את יודעת, אני לא כל כך...
שאולי תזונה קיטוגנית יכולה מאוד להועיל גם לא, למוח שלנו?
במקרים של אפילפסיה זה יכול לעזור, אבל וגם במקרה סוכרת, להגיד לך שזה טוב נגד ADHD, אני לא בטוחה, אני צריך לבדוק את זה ולחזור אלייך.
אוקיי, זה בכלל מומלץ תזונה קיטוגנית?
לא, זה מאוד מאוד קיצוני, את יודעת, זה לא מתאים לכולם ולא מומלץ לכולם.
אוקיי.
זה נורא קיצוני, אסור עגבניה, אסור גזר, אסור יוגורט.
לא, זה כאילו...
אז רגע, אם את עושה את זה על ברך, זה כבר לא קטוגני, אז אין פה שאלה בכלל.
נכון, שכאילו הבייסליין הוא כאילו בשר, הרבה שומן, הרבה ירקות והרבה פירות.
פירות בקטוגנית, זה אפילו לא באתקינס. טוב, אז את לא עושה אתקינס, את עושה תזונה נכונה באופן כללי, ויכול להיות, וזה בסדר גמור.
אוקיי.
טוב.
תודה רבה.
תודה לך.
על התוכנית שלך ועל הזמן שלך.
תודה רבה, תודה, תודה. ויש לנו מאזינה קצרה אחרונה להיום? כן? מאירה. כן, היא תכף עולה איתנו על הקו, ושלום.
כן, שלום.
שלום, שלום.
תודה לך.
תודה לך.
אני פונה אליך ב... שאלה שכבר שאלו אותך בערך מיליון פעמים, וכבר בטח ענית עליה מיליון פעמים, ותודה לך על הסבלנות.
את יודעת, הכל אני מדברת פה מיליון פעמים בסופו של דבר.
כן.
כן.
יש לי בת ב-43, שסובלת מעודף משקל מאוד רציני. וכשאני אומרת מאוד רציני, זה מעל 50 קילו.
מעל מה?
מעל 50 קילו.
יש לך בת במשקל...
אני לא יודעת מה היא שוקלת, אבל העודף שלה הוא מעל 50 קילו.
העודף מעל 50? לא הבנתי למה את אומרת שהיא שוקלת מעל 50.
לא, כנראה לא שמעת טוב.
כן, כן.
עכשיו, אני בטוח, אני יודעת שהחילוף חומרים שלה נהרס, זה ברור לי.
כן.
כי באמת הייתה...
בואי נזדרז לשאלה כי הזמן שלנו עוד דקה.
כן, השאלה היא כזאת. חילוף החומרים שלה הוא באמת נהרס,
כן.
והיא לא אוכלת הרבה בכלל, היא, אפשר להגיד שהיא אוכלת באמת, אני יודעת, אכילה מאוד מאוד בריאה ודיאטטית, והיא לא מצליחה לרדת, גם היא בשבועות,
תשמעי, תראי, בואי אני אגיד לך משהו, כן. גם אם הוא נהרס, אני בטוחה במיליון אחוז, שהיא עושה משהו לא נכון.
כן.
אין דבר כזה מישהו עם עודף של 50 קילו, שהמטאבוליזם שלו הוא 600 קלוריות ליום, בשביל לא לרדת
אוקיי, במשקל. אז מה תציעה?
אני לא יודעת מה היא אוכלת, ואנחנו כנראה גם קצרים בזמן כרגע בשבילי, שאני שאל אותך, אני לא אגיד לך שהיא מוזמנת לקורס דיאטה שלי שמתחיל אחרי פסח, אבל היא צריכה שמישהו יבדוק מה היא עושה טעות. איפשהו היא עושה טעות, אם היא לא יורדת, סימן שהיא אוכלת מה שהיא שורפת, וזה לא יכול להיות שהחילוף חומרים שלה עד כדי כך נמוך, שהיא לא תרד משום תפריט. זה פשוט לא יכול להיות.
אם אני אשר בשבוע הבא, אם אני אומר לך מה היא אוכלת, אז תוכלי לזהות משהו?
יכול להיות, אבל לא בטוח. אם את יודעת הכל מה שהיא אוכלת, יכול להיות שאת לא יודעת.
תראי, אם היא ביקשה ממני להתקשר אלייך,
לא, אני מבינה, אבל יכול להיות שהיא גם מדחיקה מעצמה חלק מהדברים. זה קורה להרבה אנשים. שאוכלים ולא מודעים לזה, שאוכלים ולא יודעים את זה, שאוכלים ומסתירים את זה, זה קורה להרבה. את מוזמנת להתקשר בשבוע הבא, מאירה תרשום אותך, אבל אני לא בטוחה במיליון אחוז, בסדר? אני נוסע.
איך מצטרפים לחוקות?
אנחנו עכשיו, אני אצטרך להסביר לך גם את זה אחר כך, כי אנחנו בסוף התוכנית כבר, ואני צריכה להגיד את המתכון.
אז רק שנייה, בשבוע הבא תאמרי את זה?
כן, כן, שמאירה תתקשר אחרי, יאללה, ביי, תודה רבה, שבוע הבא נדבר, שבת שלום, ועברנו למתכון, פיצה זוקיני, מתכון של נוי קלתי, בקורס הדיאטה שאני מעבירה בפייסבוק, נורא התלהבו, אז אני משתפת אתכם, והמתכון יהיה באתר האינטרנט של הרדיו, עוד מעט, למי שלא יזכור, אבל אין פה כל כך מה לזכור, אז זה קל מאוד, ושוב אני מודה לנוי קלתי. מגררים, או מגרדים, לכו תדעו איך אומרים. שני זוקיני, סוחטים היטב, מוסיפים ביצה, שתי כפות קמח, מרבבים טוב, שותחים על נייר אפייה, אופים, חצי שעה 200 מעלות. אחרי זה, מוציאים התנור, סופים, שמים מעל זה רוטב עגבניות שרוצים, ותערובת של גבינה צהובה לייט ומוצרי למגורדות, בערך 50 גרם, מכניסים לתנור לעוד 10 דקות שהגבינה תימס, מחלקים לשתי מנות, זה יוצא 150 קלוריות למנה, אפשר להוסיף סלט גדול, ולאכול כארוחת ערב, גם בזמן דיאטה פיצה זוקיני בריאה מהממת. טוב, אז תודה רבה לכל מי שעלה לשידור, ולכל מי שצפה, ולכל מי שהאזין, ותודה למאירה פרץ, לבני שאולסקי, לעידו טבת, לאיתי ניקסון, אחרינו כבר מחכה פרופסור רפי קרסו. אנחנו נשתמע שוב שבוע הבא, אני מאחלת לכולם שבת שלום, שבוע שלום ובריאות.